מהכותב השואל אומר, יש אנשים שאני יודע שבכוונה הם לא שומרים את החוקים, בגלל נוחיות, ושמים את האנשים בסביבה שלהם בסכנה, האם זה מצביע על בעיה באישיות שלהם, להתרחק מאנשים כאלה, או למד להם זכות, שזה תקופה של קורונה, וחוקים קשה לכולם. אני כבר אמרתי מקודם, אני יודע שיש אנשים מזלזלים בזה, והם שוגים מאוד מאוד, וצריכים להיזהר בכל ההוראות שאמרו, ואפילו נגיד אם יש לנו ספק, אם שם הפוליטיקאים יש להם חשבונות כאלה, חשבונות אחרים, שנכנסים בכל השיקולים שלהם, גם בספק צריך ללכת לכם. זה דבר של סכנה. ואחר כך כשאנחנו קוראים ושומעים את מה שמספרים החולים, שיש כאלה שחולים כל כך סובלים, ויש כאלה שלא יצאו מזה, ויש בין הרבנים שלנו שהם חלו לפני כמה חודשים ולא יצאו מזה. אז אין ספק שכל אדם צריך להיזהר, אם הוא לא רוצה לשמור על עצמו, שגם על זה הוא מחויב על פי הדין, אבל על אחרים קל וחומר, הוא צריך להיזהר. אם הוא ינסע וידביק אחרים אף על פי שהוא לא יסבול מזה, הוא ממש עשה עבירה חמורה מאוד. גם מסכן נפשות, או לפחות הוא יכול להיות לגרום סבל מאוד מאוד גדול. אבל כן, אני חושב שזה ממש, מי שעושה את זה, זה ממש חוצפה. מי שהולך בחרנה, במזי, לא יודע אם מישהו שכח אחר השוגג, אבל על כל פנים, גם זה צריך להזכיר לו, אבל על כל פנים, מי שבכוונה לא הולך עם, או מחמיר על עצמו, בשבת לא ללכת עם זה לחומרה, מפני שהוא לא מטלטל, זה ממש אדם מעוות עם ההסתכלות התורנית שלו. יכול להיות שזה, אם השואל שואל, האם הוא מעוות, זה סימן על דברים אחרים, מי יודע? אולי גם כן. יש כאן כמה שאלות, הן קצת חוזרות על עצמם בנושא הזה. אחד שואל כאן, אחד הקורונה, אחד האתגרים שלה זה ערבות הדדית, לשמור על אנשים שמסביבנו. מכל מקום אנחנו רואים שזה מאוד מדבק, וגם מי ששומר חוקים ותכלית השמירה יכול להידבק ולהדביק. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו ניסיון שלא יכולנו לעמוד בו? מה הקורונה מנסה ללמד אותנו? הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותנו בשום ניסיון שאנחנו לא יכולים לעמוד. רק בניסיונות שאנחנו יכולים לעמוד. ואם יש דברים שאנחנו, זה לא בידינו, אז הקדוש ברוך הוא, יש לו את התוכניות שלו. מה הקורונה מנסה ללמד אותנו? כל אחד לומד מזה דבר אחר. אני ראיתי שיש רבנים שונים, כל אחד לומד. אחד לומד שצריכים לשמוע יותר שבת, יכול להיות שהוא צריך להתחזק בעניין הזה של שבת. אחד לומד, יש לו לימודים אחרים. הכל צריך ללמוד, צריך להתחזק בכל הדברים. האם יש דבר ספציפי שהקורונה מנסה ללמד אותנו? אני לא חושב שיש לנו את החוכמה לדעת בדיוק מה הקורונה בדיוק מנסה ללמד אותנו. כל אחד, כמו שהוא מבין, הוא צודק. ברור, הקורונה מפריד בין אנשים, הוא מבודד, כבר דיברנו על זה כבר בפעמים הקודמות, זה מזכיר לנו את המדברי לשון הרע, שהקדוש ברוך הוא עושה שהחיק ביניהם, מצרעת וכדומה, זה קרה לנו, הקורונה פתחה בסביבה הזאת של הפרשה הזאת גם, אז יכול להיות שזה, יכול להיות שזה, אני אומר רק בתורת אפשרות, אני לא אומר באופן ודאי שכך הדבר, זאת אפשרות. הרגע. אני צריך לשמור על הפה. הקורונה אומרת לשמור על הפה. זאת אומרת, לא להוציא מהפה דברים שלא צריכים להוציא. זה... מה עוד הקורונה מלמדת אותנו? אבל באמת את האחריות הדדית, וכבר אני דיברתי על כך, שזה לא דבר שקורה לעם ישראל בלבד, זה קורה בכל העולם כולו, וזה מחבר את כל העולם ביחד. ואנחנו לומדים מזה שהעולם כולו הוא אחד, וריבונו של עולם הוא אחד. ועם ישראל הוא הלב, הלב שבאומות, אבל הוא רק הלב, ויש לו, הלב חייב שיהיו לו גם רמח איברים ושסה גידים, אחרת ללב אין כמעט משמעות. ולכן היחד הזה הוא גורם חיבור בין הרצועות, חיבור בין הרופאים, חיבור בין כל האנשים שעוסקים בבעיה הזאת. וזה חלק אחד מהתהליך של עם ישראל, שבעולם כולו בסופו של דבר הוא יהיה אחד, והיה השם למלך על כל הארץ, ויום הוא יהיה השם אחד לשמו אחד. זה אחד השלבים. הסבל תמיד גורם לאדם חשבון נפש, ולציבור חשבון נפש, ומקדם. אני חושב, בטוח שאנחנו נצא מהקורונה הזאת עם כוחות מחודשים, עם אחדות יותר גדולה, ועם התחדשות, התחדשות של הציבור. הקשיים הכלכליים, כל התוצאות הנוספות שגורם הקורונה, בסוף זה תמיד ממריץ את האנשים למצוא פתרונות לכל הבעיות, וזה מחזיק לך בסופו של דבר, גם את עם ישראל, גם את העולם כולו. איזה תוקף הלכתי יש לחוק במדינת ישראל? האם יש איסור לעבור עליו כשהוא סותר את ההיגיון? אני לא יודע איזה חוק יש במדינת ישראל שסותר את ההיגיון, ודרך, אני לא חושב שיש חוקים כאלה שהם סותרים את ההיגיון. החוקים שנחקקים הם בדרך כלל אחרי המון המון שיקול דעת, ולמרות שחברי הכנסת בחוץ כאילו רבים זה עם זה, וכאילו מתווכחים, בסוף הם יושבים בוועדות ושוקלים ברצינות, וכל חיי החוק עובר המון המון בדיקות ושיקולים. אני לא יודע אם מישהו יכול להצביע לי על איזה חוק שהוא סותר את ההיגיון, אני לא חושב שיש דבר כזה. אם יש חריג, משהו יוצא מן הכלל, זה לא מלמד על הכלל, ויש תוקף התחתי, יש תוקף התחתי לחוקי הזהירות בדרכים, יש לזה תוקף הלכתי ממש כמו פסקי הלכה, ולשאר החוקים של המדינה, צריכים, אנחנו יודעים שאם לא נשמור על החוקים, יש את ראו חיים בלאו, וזה משהו הדדי, וחייבים לשמור על החוקים, וזה לטובת הכלל כולו. מי שבבידוד בחג הסוכות, האם יכול לאכול המוציא בחדר, ואם לא, מה יעשה בשבת? אני לא מבין מה... מה ההבדל בין שבת ל... על כל פנים, מי שאין לו סוכה, אין לו ברירה. עדיף שמי שבבידוד, ויודע מראש שהוא בבידוד בחג הסוכות, שימצא את הדרך ש... טוב שיעשה לעצמו סוכה, אם זה אפשר, צריך להשתדל מאוד. אם לא אפשר, אז הוא אנוס, כמו חולה שפטור מהמצוות סוכה. אבל באמת עדיף, אם אפשר, שיוכל לעשות סוכה לעצמו, או שיהיה, אני יודע, שיוכל להיכנס את סוכה של מהשכנים, כשהם לא נמצאים, לעשות איזה תיאומים, ואחר כך לעשות חיטוי בינו אחרי שהוא יצא, זאת האפשרות. עוד פעם שאלה, אם אפשר שהרב יתייחס לתקופת הקורונה, יחזק אותנו עוד חוזק במבט אמוני על הדבר הזה. אני חוזר על הדברים. אנחנו מאמינים שריבונו של עולם מנהל את העולם, והמגפה הזאת היא מהשמיים. וכשהקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה היה לטובה. אבל כמובן, הקדוש ברוך הוא גם מעמיד אותם בניסיונות, שנתלמד להיות אחראים, ולהיות זהירים, ולהיות ערבים זה לזה, וגם להזהיר את האחרים. אני אומר שמי שרואה אחרים שהם לא הולכים עם מסכה, להעיר להם, וזה מצווה להעיר להם, הוכח תוכיח את עמיתך, ובמקרה הזה שזה מזיק לאחרים, ממש יש מצוות עשה דאורייתא להוכיח אותם ולהגיד להם אתם לא בסדר ואתם צריכים ללכת עם מסכה. אני חושב שאפשר אפילו לקרוא למשטרה אם מישהו בכוונה הולך בלי מסכה ומזלזל, לקרוא למשטרה ולהגיד האיש הזה מזלזל. זה כמו מישהו שנוסע במהירות מופרזת ומסכן את האחרים, מותר וצריך להזמין משטרה ולהגיד הנהג הזה הוא מסכן, הוא מסכן את הבריאות. הוא מובן בגדר של רוידר. אז אותו דבר במקרה דנן, אם מישהו מזלזל ובכוונה, נזמין משטרה להגיד האיש הזה. האיש הזה הוא מסכן את הבריאות. בימים הנוראים התפללנו באמת בכוונה גדולה, אך מורגש כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה את התפילות שלנו בכלל. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מבית הכנסת, עשה שיהיה עומס חום לא רגיל, מצד שני ודאי שהוא רוצה שנתפלל. אז איך זה מתיישב? אם כך שלכאורה נראה שהוא עושה הכל כדי שלא נתפלל. כך שואל השואל, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא מתלבט. הוא רוצה שנתפלל או לא רוצה שנתפלל? מה אתה מתלבט? בוודאי שהקדוש ברוך הוא שמח שנתפלל. ואם הוא ממיד אותנו בניסיון ואנחנו מתפללים, אז זה אדרבה ואדרבה. אני רוצה כאן להזכיר דבר שאמרתי פעם בחג הסוכות. כתוב שהקדוש ברוך הוא, אם יורדים שמים בסוכה, אז אדם לא חייב לשבת בסוכה ויוצא. וחז"ל אמרו לנו, זה כמו דומה למי שמזג לרבו כוס, ורבו שפך לו את הכוס. כאילו הקדוש ברוך הוא, אנחנו רצינו לקיים מצווה, והקדוש ברוך הוא לא נתן לנו לקיים את המצווה. אז איך להסתכל על זה? אז אני מבאר את זה כך. הגמרא במסכת בעבודה זרה אומרת, לעתיד לבוא, יבואו כל הגויים ויגידו, גם אנחנו רוצים לקבל שכר. ואז הקדוש ברוך הוא, הגדה מרחיבה שם בהרבה, והגמרא אומרת שם, טוב, הקדוש ברוך הוא אומר להם, בסדר, קחו, תקיימו מצוות סוכה. אז כל אחד עולה לראש גגו ועושה שם סוכה, ואז הקדוש ברוך הוא מקדיח את העולם, וניחם מאוד מאוד, והגויים בועטים בסוכה ויוצאים, כי אי אפשר לשבת בסוכה. שואלת הגמרא, טוב, הם, המצטייר פטור מן הסוכה, מה, הם בסדר? אומרת הגמרא, אבל לא לבעוט. לא לצאת מהסוכה בהכנעה, אבל לא לצאת בצורה כזאת של בעיטה, של זלזול. זאת אומרת, אני לומד מזה דבר גדול מאוד, שלפעמים הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו ורוצה לדעת מה ההבדל בינינו לבין כל העמים. אני נותן לכם מצווה ועכשיו אני לא מאפשר לכם לקיים אותם. איך אתם תתייחסו לזה? האם אתם תתייחסו לזה בהכנעה ולהגיד, טוב, אנחנו כנראה לא ראויים, אנחנו מקבלים את הדין, אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו מאוד מאוד. ואת הגויים שעושים את זה אחרת, אז הקדוש ברוך הוא מבדיל בינינו לביניהם. אנחנו מקבלים שכר. זאת אומרת, יש לפעמים מבחנים כאלה, שהקדוש ברוך הוא כאילו מראה לנו, אני מכביד עליכם מבחינת התפילה. אני מקשה עליכם. לכאורה, אתם לא יכולים לבוא לביתי להתפלל. אבל אני רוצה לראות איך אתם מתייחסים לזה. אתם מתייחסים לזה בהכנעה, בהכרה שאנחנו צריכים להתקדם, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, אנחנו צריכים להשתפר. אז אתם עמדתם בניסיון, ואז שככם כפול ומכופל. כי כשהקדוש ברוך הוא לא נותן לקיים מצווה, זה לכאורה זה מרגיז. אבל אתה לא מתרגז. אתה להפך, אתה מקבל את זה באהבה. אז זה מקבל שכר כפול. הניסיונות הללו שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, הוא מעלה אותנו למדרגות חדשות. הקורונה הזאת, כמו שאמרתי, האיסורים הם ממרקים, האיסורים הם מפתחים. כל הקושיות שלנו, ואנחנו אף על פי כן, נאמנים לקדוש ברוך הוא, יודעים שהכל מה שהוא עושה זה לטובה, מקבלים הכל באהבה, אנחנו על ידי זה מתעלים למדרגות אחרות, שלא היינו מתעלים אילולי ההתמודדויות האלה, אילולי הניסיון הזה. העובדה שתלמידי הישיבה לא יכולים להיות כולם ביחד, והיחד הוא כל כך עוזר וכל כך מחזק, וכל אחד צריך להיות עכשיו בפני עצמו, וצריך להתמודד בעצמו אם נקיים את המצוות, עם התפילה, עם הברכות, עם הלימוד, עם השמירה על גובה רוחני. זה התמודדות גדולה, זה התמודדות קשה, אבל היא בונה, היא בונה ומרוממת, היא מקדמת, ותיצור אנשים עם כוחות חדשים שלא היו מקודם. יכול להיות שיהיו כאלה שיחלשו, אבל בסך הכל יהיו הרבה אנשים שמאוד מאוד התחזקו, וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. וגם אלה שיחלשו הם אנושים. אבל הם לא מיצו את התפקיד של הקורונה, אבל בשביל אלה שכן יעמדו בניסיון, והם בסך הכל אחר כך מרומים עם את כל העם, בשביל זה באים הניסיונות. לא כולם עומדים באמת בניסיונות, אבל אלה שכן עומדים, הם נבנים, והם מגיעים למדרגה החדשה. יש כאן שאלה איך צריך להתייחס אל מנהיגי הציבור החרדים שבאופן מוצהר לא דוגים לשמירה על הבריאות, או גרוע מכך. פועלים באופן אקטיבי נגד הכללים בזמנים האלו, תוך דאגה לדברים חשובים יותר. אני אגיד לכם את האמת, אני לא דן אף אחד בלי שאני דיברתי איתו, ואני יודע למה הוא עשה ומה הוא עשה. אני לא סומך על התקשורת בשביל לבקר אנשים, ובוודאי לא תלמידי חכמים. אני מכל מהשמועות השמועות שאני רואה מעוררים פליאה, אבל אני לא מאמין שיכול להיות דבר כזה. אני לא מאמין שמנהיגי ציבור, תלמידי חכמים, יודעים את העובדות, ואף על פי כן מחליטים אחרת. סומכים על הנס, סומכים על סייעתא דשמיא, אני לא מכיר דבר כזה. אני יודע שבדרך כלל, בכל הציבורים עדיין לא הגיעו למצב כזה כמו הרמב"ן שאומר שאם אדם חולה, אז אם במצב האידיאלי הוא לא הולך לרופא, אלא מתפלל לריבונו של עולם, ועשה על זה שהוא כאילו שאל ברופאים, הוא נענש, כאילו היה במדרגה הזאת. היום הרמב"ן בעצמו אומר שאפשר לשאול ברופאים, זה רק מדרגות עליונות עליונות, אני לא חושב שיש כאלה. ולצערנו הרב, לפי השמועות, התוצאות מדברות בעד עצמם. מי שקבוצות שלא שומרות על עצמם, אז בהם יש הרבה חולים, ומהם חולים קשים. וכמו שאנחנו רואים, שאחוז מהחולים הוא נפטר. זה באופן כמעט קבוע. אתה רואה את אחוז החולים, אתה רואה את אחוז הנפטרים. זה הולך כאילו צמוד. ולכן... אני לא יודע להסביר את ה... אבל אני לא מאמין שיש דברים כאלה, אני חושב שיש שיבושים בתקשורת. אני לא נוטה לחשוב שיש תלמידי חכמים חשובים שלא מבינים את חומרת הדבר ולא מזהירים את החסידים האלה. אבל אתם יודעים, תמיד יש חסידים שוטים. מה לעשות? בעת האחרונה נגזר 3 מאסרי עולם על אמירם בן אוליאל. מה היחס של הרב לכך, האם לתרום למצפדיון, צוות פדיון שבויים, אם לא מדוע? אני אגיד לכם את האמת, אני חושב שאין לו שום סיכוי שהבג"ץ הוא ישנה את הפסק דין. אולי הוא יחמיר עליו. ככה מתאים לבג"ץ. אני לא חושב שיש סיכוי. לא משנה איזה עורך דין יהיה, ואיזה טענות יטענו, אני לעניות דעתי, השיקולים כאן הם של הגישה של בית המשפט לעניין הזה היא לא גישה מקלה אלא גישה מחמירה. אני לא מאמין שכדאי להוציא את כל ההוצאות האלה כדי לנסות. מי שמאמין, פתרון, אני לא יודע. אני לא נכנס לעניין הזה אם הוא עשה או לא עשה, אני לא, אין לפניי את העובדות ואת השיקולים וכו' וכו'. זה גם נכון הדבר שעל פי חוקי התורה, הוא לא היה נשפט לשלושה מאסרי עולם, אבל יכול להיות שעל פי משפט המלך, שלא תמיד הולכים לפי חוקי התורה, באמת כדי להרתיע וכדומה, אז יש לפעמים אנשים חמורים. אני רוצה להגיד לכם, אני לא מדבר עכשיו עליו באופן אישי ועל אם הוא עשה או לא עשה, אבל הילדים האלה המתפרים שם, בתפוח, לא בתפוח, במצער, אני חושב שצריך לנדות אותם ולהרחיק אותם, ולא לתת להם לעשות את כל הפעולות האלה שהן רק גורמות לציבור שלנו נזק עצום. ולא, הם ילדים מסכנים, אני לא יודע איזה סיבות גרמו להם שהם לא שומעים לאף רב, הם לא שומעים לשום דרכה של תורה, הם חושבים שהם יודעים את הכל והם צודקים ועצמים, אני לא חושב שצריך לתת להם לעשות את הדבר הזה. צריך את כל הילדים האלה, צריך להשקיע בטיפול בהם, בטיפול החינוכי בהם, וממש לעשות פעולות, ילדים עם המון מרץ, אבל מוגזם, היפרים, עם המון המון כוחות, אבל הם עושים דברים מזיקים, הם מזיקים מאוד מאוד, מזיקים למדינת ישראל ומזיקים לציבור שלנו. והם חושבים שלשם שמיים מותר לעשות הכל, לא צריכים לשמוע לשאול רב, לא צריכים לשאול אף אחד. אם יש להם איזה רב אחד, אני לא יודע אם יש איזה רב כזה, אבל אם יש רב, יש כללים. יש, אם יש רב שהוא חריג ואומר אחרת מכולם, אין לו סמכות תורמית. התורה היא ניתנה לכלל ישראל. היא לא ניתנה לכל אחד שיעשה תורה לעצמו. ויש רב שאומר נגד כל הרבנים כולם, אז הרב הזה הוא, בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שהיה סנהדרין, אז היה זה כן מאמרה, היה צריך לתת לו אנשים. וגם עכשיו, שאם הוא הולך נגד כל הציבור, נגד כל הציבור הרבני, ואין לו שום תמיכה מאף אחד, הוא רק יודע את האמת, הוא רק הצודק, הוא הצודק, הוא צריך להרחיק אותו. רב כזה הוא לא בסדר. יש שם ילדים פרחחים, רעים, כאילו, אולי הם חושבים שהם מכוונים לשם שמיים, אבל הם מזיקים. זה כמו רוידף, שהוא מתכוון, אפילו מתכוון לטובה, הוא לא מתכוון לרעה, אבל כיוון שהוא רודף, צריך למנוע ממנו את האפשרות לרדוף. הם עשו לנו נזקים מאוד מאוד במשך השנים, עשו לנו וגם למדינת ישראל. אבל את בית המשפט צריך בעזרת השם לשפר, ואז יכול להיות שהמקום להגיש בגץ, אם יש שופטים אחרים, ויש טענות סבירות, אבל עכשיו אני יודעתי זה להוציא הוצאות, לא יודע, ללא סיכוי שיהיה מזה טוב.
הרב?
כן.
הרב רוצה שאני אפתח לאנשים את האפשרות לשאול תוך כדי?
כן, אפשר.
טוב, אז אנחנו נעשה ניסוי, אם זה יעשה יותר מדי בלגן אז נחסום את כולם חזרה.
רגע, יש פה איזו שאלה שאני רוצה להתייחס אליה. האם ניתן לומר על ראשון מסוים שהוא טעה באיזשהו סברה? אם באמת כך אני חושב, אני מביא בראיות ונימוקים לדבריי, או שיש בכך משום זלזול בכבודו. ומה במקרה שיש ראשונים אחרים החולקים? אדגיש, השאלה היא בעיקר מצד האמירה העקרונית שבדבר. האם זה זלזול לומר לראשון שהוא טועה בפרט מסוים? תודה רבה לרב. אני, אכן, היא, על ראשון אנחנו לא נגיד שהוא טעה, חלילה וחס. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא מבינים אותו. אנחנו יכולים להגיד שהסברה של הראשון האחר שהוא חולק, מתקבלת מאוד על דעתנו. ו... אבל להשתמש בביטוי טעה על ראשון, זה לא נכון, זה אסור. זה שגיאה גדולה מאוד. כי מסתמה ש... אם לא מבינים אותו, מסתמה שלא ירדנו לסוף דעתו, ולא הבנו למה הוא אמר את הדברים, את הדבר הזה, אבל לא מפני שהוא טעה, אלא אנחנו נמצאים בנקודת מוצא אחרת, ואנחנו מסתכלים אחרת, ולכן נראה לנו שאנחנו לא מבינים אותו. אבל אם אנחנו היינו יכולים להיכנס לראש שלו, אז היינו מבינים שבעצם מה שאמר, יש בזה צד של סברה. יכול להיות שבין שתי דעות, אז אתה נוטה להבין דעה אחת יותר מהדעה השנייה. אבל לא להגיד שהדעה שאתה לא מבין אותה, יש בה טעות. מי שמתייחס לא בכבוד אל הראשונים, אין לו מקום בבית המדרש.
פתחתי לכולם את האפשרות לפתוח לעצמם את המיקרופון. בוא נראה שזה הולך טוב, אם זה לא ילך אני אסגור.
נו, יש מישהו שואל, אני לא שומע אותו.
הרב, נכון להתפלל להצלחת טראמפ?
נכון להתפלל שאמריקה מנהיג טוב שתתייחס נכון לעם ישראל. באופן שעליו, אולי, האמת היא שהוא עשה כמה דברים טובים למען עם ישראל, ואולי מגיע לו שיצליח, ויכול להיות שיש מקום לזה. אבל תפילה כללית עוד יותר טוב, שבחר המעניק שינהג הכי טוב כלפי עם ישראל, ובכלל, לתמות העולם כולו.
אם אין לאנשים פה שאלות, השואלים מראש מאוד ישמחו לקבל תשובות גם.
לגבי מה שהרב אמר, אם זה היה בזמן שהיה סנהדרין, אז היו הורגים אותו בגלל שהוא מזקן ממרא. האם זה לא נכון להגיד שיש הבדל גם... יש משמעות לזה רעיונית, שאין ביתין היום, שיש לזה איזה משמעות שאומרת שאנשים יש להם יותר יכולת ללכת מעצמם, וזה לא רק פאקט שלא אי אפשר להרוג אותו?
כמו שאני אמרתי, בוודאי שהיום אנחנו לא, אין דיני עונשין, אבל אמרתי, התורה נמשכת על ידי כלל ישראל ועל ידי כלל הרבנים, ולא כל רב יכול ללכת בדרך אחרת לגמרי מכולם. אין דבר כזה. אין דבר כזה שרב אחד ילך נגד כל הרבנים כולם. אין דבר כזה. התורה ניתנה לכלל הרבנים. איך נקבע הלכה על ידי התלמוד, על ידי רבינה ורבשי. היה מוסכם על כלל הרבנים, זה כמו כוח של סנהדרין. וכאשר כלל... והיום גם כן יש בסך הכל מהלך כזה כללי של רבנים בכל התחומים. והדבר הזה הוא חריג, ולכן אין לשמוע לרב כזה כשכל הרבנים אומרים אחרת.
אפשר לשאול, אבל בזמן אלו פשוט אין כלל כזה, לפי מה שידוע לי. אין כלל של רבנים, כולם מחולקים אחד מהשני, וכולם ממגזר
שונים.
גם אם הוא שונה מכל השאר, אין כלל.
יש בדברים מסוימים שונים, אבל יש בדברים מוסכמים. יש דברים שמוסכמים על כולם חוץ מעל אחד. אז זה לא הסדר. יש פה שאלה מאוד כללית. אני דיברתי על זה כבר כמה פעמים. מה המקום של אנשים בלימוד התורה? מה צריך ללמד אותם, מה לא? האם יש לאנשים מקום לפסיקת ההלכה? אשמח להרחבה בנושא תודה. הנושא הזה הוא נושא טעון. נושא ש... הולך כל ה... הולך ומתרח... השאלה הזאת הולכת ומתרחבת כל הזמן. והייתי אומר בלשון כזאת, ברוך השם, שבשנים עשרות שנים האחרונות, באופן מיוחד, אנשים התחילו יותר לרצות להתקדם וללמוד ולעסוק בתורה ולהתפלל. ואני רואה דברים בכל חלקי הציבור דתי וחרדי, הנשים יותר רוצות להיות מחוברות לעבודת השם. ללמוד, להתפלל, לקיים את המצוות. והתהליך הזה כנראה ילך ויתפתח וילך ויתרחב כל הזמן, לא נראה לי שהוא עומד להצר. ותלמידי החכמים בדור צריכים להתכנס כולם ולדון באמת בשאלות האלה המתרחבות, כי במידה שנשים היו בדורות הקודמים, שנשים לא למדו ונשים עסקו רק בדברים החיצוניים והפשוטים, אז ממילא גם השיקולים שלהם היו שיקולים לא נכונים. והיום אנחנו רואים שיש נשים שבתחומים אחרים הן מתפתחות מאוד מאוד ויותר מוצלחות מגברים. יש מנהלות בנקים גדולים מאוד מאוד, והן נבחרות ולא בחרו בגבר. ומפני שהשיקול דעת שלהם והחוכמת החיים שלהם וההבנה שלהם כנראה יותר מוצלחת, זה הסיבה שבחרו בהם. אז לא יגרע חלקם בעצם בפסיקת ההלכה, אם הן נבונות וחכמות ויודעות לפסוק ויש להם שיקול דעת ולא מושפעות מכל מיני רגשנויות וחולשות שאולי היו פעם מיוחסות לנשים. יכול להיות שיהיה מקום שנשים גם כן תהיינה שותפות בפסיקת ההלכה, כמו גברים. אבל זה לא מקובל. אבל כשאתה מסתכל קדימה ורואה את התהליכים, אז יכול להיות שזה יתפתח בכיוון כזה. שתהיה אנשים, שתהיה תלמידות חכמות, ושיודעות באמת לתת שיעורים מאוד מוצלחים, עיוניים וכדומה, ואולי כבר יש כאלה נשים. חכמי ישראל לא יתיישבו אף פעם ביחד כדי לשקול את הדברים האלה ולראות מה, איך הסדר הנכון במציאות הזאת לנהוג. וכל מי שיפרוץ ויגיד ככה, יגיד ודאי וכולי, אז מיד יתנפלו עליו ויגיד לו שהוא חדשן ומשהו כזה. אחד מפחד מהשני. צריכים ביחד, צריכים, לא מפחד, גם אחד, לא מזה פחד החיצוני, אלא באופן ענייני, קחת אחריות על פסיקה בעניין הזה, באמת, מה המקומה של האנשים. אנחנו צריכים סנהדרין, באופן דחוף, אנחנו צריכים סנהדרין. צריכים שכל תלמידי חכמים יתחברו ביחד, ויהיה להם כוח של תורה שבעל פה, ויוכלו לשקול את הדברים האלה, וגם להסתכל קדימה, וגם לראות מה עומד להיות, ולהיות בבחינת חכם הרואה את הנולד, ולענות, ולהכין את כל הדברים, את ההסתכלות התורנית האמיתית, הנכונה, על כל הדברים שעומדים לקרות ולהיפתח. האפשרות האלטרנטיבית היא שלאט לאט דברים באופן טבעי משתנים, ובהדרגה, באופן נכון, לא באופן קיצוני, אלה מושכים בקיצוניות יותר מדי קדימה, אלא מנסים לעכב את המהלכים, אבל מיני ומיני לאט לאט דברים מתבררים ומשתנים, ומתחדשים לפי סדר ההתפתחות של העולם. ככה זה קורה עד עכשיו בעולם ההלכה, שכל מיני דברים חדשים מתרחשים, ויש כאלה שמנסים לדחוף את זה לקראת הדברים החדשים, יש כאלה עוצרים, ובסוף הדברים מתאזנים, וריבונו שלה מכוון את הדברים שהתפתחו והתפתחו בקצב הנכון. אבל אי אפשר להתעלם מהנושא הזה, זה נושא מאוד נמצא, נוכח, ואי אפשר להתעלם ממנו. צריכים סייעת הדשמיה, כדי לראות איך לכוון את הדברים בקצב הנכון, באופן כזה שזה יהיה פי דרכה של תורה. אנחנו צריכים גם סנהדרין וגם נביאים. ביחד. יהיה לנו גם נבואה וגם סנהדרין, נדע מה לעשות. אנחנו לא יכולים להיות במצב כזה שלא מתייחסים לכל ההתפתחויות האלה ונותנים לדברים האלה לקרות לבד. אם אנחנו נותנים להם, אז הקדוש ברוך הוא מסדר שזה יקרה כמה שיותר טוב, כמובן. אבל זה אולי תפקידנו. תפקידנו לראות איך להתייחס לכל התופעה הזאת. שהיא לא רק קשורה בלימוד התורה, היא כל הערבובה של נשים ודברים וכדומה. היא מפתח איזה מהלך חדש של בריאות. כזה ברוך הוא כנראה טובע מאיתנו. האם כל בני בריתך שבתפילה מכוון לכל העולם? ואם לא, מדוע איננו מתפללים על הגויים ההגונים? מדוע התפילה סדורה על ענייני עם ישראל ולא על העולם כולו? ראשית כל, בימים הנוראים התפללנו על העולם כולו, תן פרדך וכו', ואחר כך התפללנו על עצמנו. בהתחלה התחלנו באופן כללי. ויראתך על כל מה שבראת, ויראו כל המעשים, השתחרבו לפדך כל הברואים, ויעשו כולם עמודה אחד, לעשות את תפילך מלבר שלם, זו תפילה מאוד מאוד כללית, כוללת. בני בריתך זה כמובן בני ישראל, שהם בני ברית, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל, וכשאנחנו אומרים בני בריתך, זה הכוונה לעם ישראל. אבל בהחלט, אנחנו כל יום מתפללים, היה השם מלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד לשמו אחד, מבינים שיכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיכה כל דרך, תשברה כל לשון, שכל העולם כולו יתאחד לעבודת השם, אנחנו תלמידים כל יום, ועלינו ובעוד חלקים של התפילה, אבל בעיקר אנחנו, עם ישראל, צריך להיות במקום הנכון שלו, במקום השלם שלו, ואז הוא מרומם את כל העולם כולו, מהמקום המיוחד שהוא נמצא. לכן בעיקר התפילה היא על עם ישראל. טוב.
רב, אם אפשר לשאול משהו?
כן.
מהצ'אט. יש שאלה פה על הפרדה בחתונות ואירועים בין גברים ונשים. אם זה בפורמט של משפחות, אם זה, אם זה פורמטים אחרים, מה דעת רב על איך צריך להיות באירועים?
לא הבנתי את ה... מה... איך זה יחס לאנשים המטרידים? מה? אתה שואל איך להתייחס...
מה צריך להיות הפורמט של אירועים, ההפרדה בין גברים לנשים באירועים? הפרדה, כן. שמשפחות יהיו ביחד, שלא יהיו ביחד.
שאלה מאוד גדולה. כל קיצוניות היא לא טובה. כל קיצוניות של רביד, אני שמעתי שיש חוגים כאלה, שבסעודת שבת, הגברים יושבים בחדר אחד, ואנשים במטבח, והאנשים, האמא והבנות וכו' וכו', יושבים ממש בנפרדים. כתוב שהחתם סופר, כל בני המשפחה שלו ישבו, גם האנשים וגם הבנות ישבו בסוכה, אצל החתם סופר. דרך אגב, אני מזכיר את החתם סופר, החתם סופר, הוא היה פוסק, פוסק. נדמה לי שהחתם סופר אמר, מרבי עקיבא איגר, תלמדו איך ללמוד, אבל איך לפסוק תלמדו ממני. רבי עקיבא יותר שואל, צריך עיון וכו', לא כל כך... הצד הפסיקה שלו זה לא הצד שהוא כאילו מדגיש אותו. וחתם סופר, הוא עוסק בתשובות, בתשובות, בפסיקות הלכה. אבל חתם סופר היה גם כותב שירים. ומתי הוא כתב את רוב השירים שלו? בין יום כיפור לסוכות. אלו היה ימים שמחים מאוד מאוד, ואז הוא היה כותב את שירה, את השירים שלו. זה מאוד מעניין. אז אני אומר לגבי ההפרדה, קיצוניות, לכל קיצוניות יש חסרונות. מה יהיה דרך האמצע הזה? מאוד מאוד קשה להגיד. העיקרון שחז"ל מלמדים אותנו, זה צריך להיות מצב כזה שלא מעורר הרהורים לא טובים. זה העיקרון. אם יושבים במסגרת משפחתית כזאת, או אפילו קצת יותר רחבה, ואין מה שום עניין של אירועים לא טובים, אז בעצם אין שום עניין. ויש לפעמים שכן, יש לפעמים שלא, אז לפעמים אנשים נוקטים כללים, כללים כי קשה מאוד כל פעם לשקול את הדברים לפי כל מקרה ומקרה, אבל העיקרון הוא בעצם צריך להיות עיקרון כזה, צריך להימנע מדברים שמביאים לידי אירועים לא טובים ולידי עבירות. ההפרדה היא לא מטרה, ההפרדה היא אמצעי. אמצעי כדי לא לבוא לידי איסורים. עכשיו השאלה, מה מביא? אז יכול להיות, יש כאלה משפחות קטנות שהבני דודים הם חברים וכמו אחים, ושום מקום לאירועים לא טובים מהם בכלל, כי זה מרגישים כמו... ממש משפחה אחת. לא רואה שזה בא להפריד. בני דודים, או כן, סוג כזה של קוראים בני דודים שניים, על כל פנים כמו ממש משפחה. ואם זה מקום יותר רחב שיבוא לידי מחר אירועי. והכל זה לא צריך בבריאות, אנחנו צריכים להיות אנשים בריאים, שלא כל הזמן עסוקים באירועים, שכל הזמן לא רואים בהם. רואים משעז מערערים, זה לא הסדר, צריכים להיות אנשים רואים. והמחשבות שלנו צריכות להיות טובות, ואז כל הענייני של ההפרדה הם יהיו פחות מעצבנות, כי אדם הוא בריא. הוא אוהב לעשות את התואר, והוא לא מערער, לצערנו הרב, יש חריגים, יש אנשים יוצאים מן הכלל. אפילו הייתי אומר במצב של חולי, שהם הערעורים שלהם הם ממלאים את לבבם, והיצרים שלהם הם אנשים כאלה. הם צריכים לעשות באמת את הזהירויות הנכונות, בוודאי. כל אחד צריך לשקול בעצמו מה שיכול להביא אותו לידי איסורים, לידי אירורים רעים, זה לא טוב. מה שלא מביא לידי אירורים רעים בביטחון, לא יודע כמה צריך להחמיר. אנחנו, כבר אני מדבר על זה הרבה, אנחנו חייבים להבריא את הנפש, חייבים לא לעסוק כל הזמן בגבולות, אלא לעסוק איך הנפש שלנו תהיה נפש בריאה, נפש שאוהבת טוב, נפש שאוהבת את הבריאות, לא, שלא מפחדת ממפגש כזה, מפגש אחר שזה יעשה לה השפעות רעות. צריך בריאות.
אפשר לשאול משהו?
כן.
אפשר שנייה על הנושא הזה?
מה?
רק שאלה קטנה. לפני... הרב לא היה מבקר את הרב קרליבך, שהיה... באמת עם בריאות גדולה, אבל מתוך קשים, מקרב אותם מאוד, שר איתם ביחד.
הרב קרליבך כבר לא נמצא איתנו. זה לא... הוא עשה הרבה דברים נפלאים וטובים. ובאמת קרב רחוקים, עשה הרבה דברים טובים. לא מקום לדבר עכשיו עם דברים נוספים מזה. זאת אומרת, בגמרא מסופר על הרב שהוא לקח את הכלה על כתפיו ורקד איתה ולשמח, אף על פי שהיא לא הייתה ביתו. אמנם הקלות אז היו אולי בנות 12 או 10, אז זה קצת עולה פחות, אבל כל פנים, אם התחתנו, זה סימן שכבר היו בגיל כזה שזה. אבל תלוי, אם דם שאלו אותו, תלמידים, אנחנו גם כן יכולים לרקוד עם הבנות, אז הוא אמר, אם דם מלכים כקשורה, כן, זה אם הם זה, אם כשאתם לוקחים אותם, זה כמו שאתה סוחב חתיכת עץ, ואין לך שום רגש, אז אתה יכול לעשות את זה. ככה כתוב בגמרא. אז זאת אומרת, אם אדם יודע בבריאות להתייחס שבאישה זה לא איזה גורם כל הזמן שמעורר אירועים, אישה זה בן אדם שצריך לכבד אותו, לא התפקיד שלה כל הזמן שמשכו אחריה, ולא כל אישה, לכל אחד יש את האישה שלו וזה הכל. אז כל היחסים היו צריכים להיות יותר נכונים, יותר בריאים, לא שאתה מפחד וראה, מפחד יראה, מפחד זה. זה חולי, זה ממש... טוב, זה לא חוכמה, אני כבר בגיל כזה שבאמת הסתכלות שלי אחרת לגמרי. אבל צריכים לפתח את הבריאות הזאת, לשאוף כל הזמן לבריאות הזאת, לא הלב שלא יהיה לב כזה שהוא, שיש במקום לדברים שליליים. כל כך הרבה דברים טובים אפשר למלות את הלב, חבל. חבל לבזבז את המקום שם בלב לדברים אחרים. טוב, נסתפק בזה להפעם. אני רוצה לברך את כולכם בחג שמח, ושיהיה חג מרומם וחג מעלה. אנחנו ממש לא יודעים מה לעשות, איך נעשה שמחת תורה. הייתי הפעם שמחת תורה לא חיצונית, היא פנימית, עמוקה מאוד מאוד, כל אחד בתוך לבבו, ביום שמחת תורה יצטרך להעצים את הדבקות שלו בתורה, באהבתה, באהבת דבר השם, באהבת רצון השם, ולעשות את זה לא שטחי ככה חיצוני, שזה ריקוד הוא גם מביע כמובן, אבל בסך הכל הוא הבעה פיזית, הבעה חיצונית. והפעם אנחנו צריכים, עיקר עבודת השם שלנו תהיה בימים האלה, עבודה שבלב, עבודה עמוקה מאוד, שלא הייתה כמותה. אני בטוח, כמו שאני אמרתי, שמי שידע למצות את המצב הזה באופן הנכון, הוא יבנה בתוכו כוחות חדשים נפלאים. וזה יכול להיות גם אחד התפקידים של המצב הזה. אז חג שמח, מרומם לכולם.